אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב.
דה 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 דה. בוקר טוב.
כן, דברים שרצית להגיד, קלמן, בבקשה.
יש לנו שעתיים. גם מי אני? יש פה מלא מרואיינים.
מלא מרואיינים חשובים, מעניינים. אנחנו בשעתיים שבהם נעשו גם בדיווחים של הפרק, ויש כאלה, בעיקר מהעיתונות הזרה. העיתונות הזרה מספקת לנו הרבה מידע לגבי מה שקורה לנו, ומה שאולי עתיד לקרות לנו ולאנשינו, בנינו, בנותינו. הורינו שמוחזקים בעזה. עוד רגע הדיווחים בנושא הזה, ועוד הרבה פרשנויות וסיפורים מעניינים. אנחנו כאן עד 10 הבוקר, גם ברדיו כאן שבת וכאן מורשת, גם בטלוויזיה בכאן 11, שי פרלמוטר הוא העורך, נדב רוזנצוויג מפיק, אמיר שמואל לביצוע הטכני, עמיחי שטיין הוא על התחום המדיני. עמיחי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל הניו יורק טיימס, מה הוא מדווח?
הניו יורק טיימס, אגב, וגם הוול סטריט ג'רנל, בשני העיתונים האלה יש דיווחים הערב שישראל וחמאס מתקרבים לעסקה. אני עוד מעט אסייג את כל הדברים האלה. למעשה, על פי הדיווחים, המתווכים השונים, הקטרים והמצרים, ניסחו איזושהי טיוטה שמתבססת על דברים שאנחנו די מכירים מהעבר, צריך לומר. אלה לא דברים חדשים, כלומר שבשלב הראשון ישוחררו הנשים, המבוגרים, והחולים האחרונים, בשלב השני החיילות, ובשלב השלישי החיילים וגופות החטופים. אנחנו מדברים על הפסקת אש שתימשך, שוב, יש מחלוקת, בניו יורק טיימס כותבים בין חודשיים, בוול סטריט ג'ורנל כתוב קצת יותר זמן, ונשאלת השאלה הגדולה בסופו של דבר, כמה מחבלים ישוחררו? שוב, זה כל הניסוחים האלה, דברים שאנחנו מכירים מהעבר.
אולי השאלה יותר גדולה, מיכי, זה ההתעקשות של חמאס, ודיברנו על זה הרבה בשבועות האחרונים, שיהיה איזשהו מתווה שידבר לא רק על ההפסקה הזו בלחימה לכמה שבועות, אלא להפסקה מוחלטת בלחימה.
נכון, בגלל זה שאמרתי בהתחלה, זה שניסחו טיוטה זה לכאורה דבר טוב וזו התקדמות, אבל זה בעצם הסיפור הגדול. כי על פי גורמים ישראלים, כרגע חמאס לא יורד מדרישתו להפסיק את המלחמה. הוא כנראה גם לא יורד מהדרישה שבסוף המלחמה, באיזושהי קונסטלציה, הוא יהיה חלק מהשלטון בעזה. ואלה שתי סוגיות לא קטנות, אלה סוגיות מאוד מהותיות וגדולות. כלומר, גם מתפחים...
אז אם אפשר לדבר על איזושהי התקדמות במגעים העקיפים בין ישראל לבין חמאס, בלי שאלה תשובה לשתי השאלות האלה.
נכון, אז מה שהמתווכים מנסים לעשות, וזה אנחנו יודעים מהימים האחרונים, הם למעשה מנסים להוציא את התפוח האדמה הלוהט הזה, ולהעביר אותו לסוף. מה הכוונה? כלומר, ולבוא ולומר, אנחנו מתחילים בעסקה הזאת, בידיעה שתוך כדי העסקה, אנחנו נדבר על הפסקת המלחמה. סתם דוגמה, על פי הוול סטריט ג'רנל, כשתתחיל העסקה, יהיו ערבויות בינלאומיות לחמאס שידברו על הנושא הזה. כלומר, אף אחד לא יבוא ויאמר, זו עסקה שבסופה מסיימים את המלחמה, אבל ברור לכולם, כשיכנסו לשיח על העסקה הזאת, הסוגיה הזאת אכן נמצאת על השולחן. זה לפחות מה שהמתווכים מנסים לעשות כרגע כדי
אז עמיחי, אני מחדד
את מה שהם רואים כמכשול בעמדת חמאס.
מחדד רגע את מה שעל הסף, אז בעצם מה ההתקדמות? הרי זו הנקודה שהייתה לב המחלוקת כל הזמן, לא?
נכון, זה בדיוק מה שהתחלתי את הדברים, שזה שיש טיוטה זה נהדר, אבל בסוף הסוגיות האלה, שוב, לפחות משיחות אתמול עם גורמים ישראלים, ממש לא נפתרו. כלומר, חמאס עדיין מתעקש על הפסקת המלחמה ונמצא כרגע גבוה על העץ. אגב, בכלל, גורמים ישראלים מגדירים את, את פסגת פריז הזאת, שנייה, בוא נדבר עליה רגע, אגב, שתתכנס עם ראש המוסד, ראש השבק, עם ראש ה-CIA, ראש ממשלת קטר וראש המודיעין המצרי, כפסגה שהמטרה שלה היא להוציא את הדברים מכיפאון. לחשוב על רעיונות חדשים, לחשוב על מתווים חדשים, לחשוב על הצעות חדשות. כלומר, לפחות הגורמים הישראלים משיחות אתמול הרבה פחות אופטימיים משלל הדיווחים שאנחנו רואים היום בתקשורת הבינלאומית. ישראל, על פי מה שזה נראה, נמצאת הרבה אחורה מבחינת האופטימיות הזאת, וגם בישראל רוצים שהמתווכים יפעילו הרבה יותר לחץ על חמאס. כלומר, התחושה היא שלא קטר ולא מצרים מפעילות את כל המנופים שיש להם על חמאס כדי שיסכים לרדת מהעץ ויסכים לרדת מהדרישות, אבל את הפערים האלה תמיד בין המתווכים לבין הישראלים אנחנו רואים לכל אורך, צריך לומר, השבועות האחרונים או החודש האחרון. המתווכים תמיד יותר אופטימיים, תמיד חושבים שאפשר להתקדם. בישראל מבהירים כל עוד חמאס לא יורד מהדרישה של הפסקת המלחמה, או אפילו הדרישה, צריך לומר, של הפסקת הלחימה בשלב יחסית מוקדם בעסקה הזאת, כדי לקדם את העסקה הזאת, כרגע אין בכלל מה לדבר.
טוב, עמיחי, תודה רבה.
תודה.
תודה.
איתי בלומנטל, כתבנו צבאי, שלום.
שלום.
עם מה נתחיל?
בוא נתחיל על הלוחמים שלנו שנמצאים בעזה. ניתן עדכון על מה קורה שם. כן. אז הלחימה נמשכת ומתרחבת, כאשר כוחות צה"ל, אוגדה 98, חטיבת הקומנדו, ממשיכים לנוע לכיוון מערב וגם דרומה, תוך כדי התקלויות עדיין עם הרבה מאוד מחבלים, כאשר העיר חאן יונס כבר מכותרת, והערכות שהפעילות שם באזור הזה צפויה להימשך עוד מספר ימים. אתמול מתפרסם סרטון די חריג, שבו רואים אלפי עזתים שעושים את הדרך שלהם על הנתיב ההומניטרי לכיוון עיר האוהלים באזור השיח, וגם האזור ההומניטרי בשכונת אל-מואסי, כאשר הם ממש עוברים ליד לוחמי צה"ל וקוראים קריאות נגד חמאס, להפיל את שלטון חמאס. היו שם גם קריאות של אותם עזתים שהם רוצים לסיים את המלחמה. שוב פעם, אני חושב שצריכים לקחת את האמירות הללו של אותם עזתים בערבון מוגבל, אבל אולי זה איזושהי אינדיקציה לאיזשהו נתק, איזושהי הבנה של העזתים שחמאס הפילה לעזה אסון.
אתה יודע לתת תמונת מצב מחאן יונס? כלומר, איפה נמצאים כוחות צה"ל ביחס לכיבוש העיר?
כן, העיר עצמה היא מכותרת לחלוטין, כאשר כוחות צה"ל, לפחות בחלק המערבי, דרום הערבי, ממש נמצאים בפאת רפיח. באזור הים כבר יש כוחות שהגיעו ממש לשכונת המואסי. שכונת המואסי זה אזור ההומניטרי, שכונה שנמצאת על הים, ממש על רצועת החוף. ראינו כבר תיעודים של טנקים, של צה"ל, שממש נמצאים קרוב מאוד לשם. כלומר, אפשר להגיד שצה"ל לחלוטין סגר על אזור חאן יונס. עדיין יש שם עבודה, עדיין יש שם מחבלים. וזו שאלה משמעותית מאוד, כי בסופו של דבר, אחרי שיסיימו את חאן יונס, גם סריקה של אמצעי לחימה וגם להגיע לכל אותם תשתיות של חמאס, תצטרך להתקבל החלטה, האם ממשיכים לרפיח או לא. זו החלטה של דרג מדיני, כל הרגישויות של הגעה לרפיח, קרוב מאוד למצרים, ופה תצטרך להתקבל החלטה. יש עוד כמה ימים, אבל זה כבר השלב הבא, זה ברור.
לא, אבל חאן יונס לכאורה, אנחנו מדברים תמיד על חאן יונס כאל הגביע הקדוש של הלחימה הזו, נכון? של המעוז של חמאס, אם אנחנו מפילים אותו, במידה רבה, לא שהמלחמה נגמרה, אבל אפשר להשיג שם הרבה ממטרות המלחמה הזו מבחינתנו.
נכון, חאן יונס זה העיר השנייה בגודלה ברצועת עזה, זה עוד ייקח מספר ימים, בתוך חאן יונס אנחנו כן יודעים שיש תוואי תת-קרקעי עצום. הערכות מדברות על כך שחלק ניכר מהחטופים מוחזקים במנהרות בחאן יונס. אנחנו גם ראינו תיעוד של מנהרה כזאת שבה הוחזקו חטופים בשבוע שעבר, וגם הצמרת של חמאס נמצאת בחאן יונס. כלומר, זה איזשהו מקום משמעותי מאוד, זה לא עוד אזור או שכונה בתוך רצועת עזה, והפעולה שם היא פעולה שהיא מאוד מאוד איטית. אתם רואים, אנחנו מדברים על חאן יונס כבר שבועות ארוכים, על הלחימה שם, זה לחימה שהיא שונה, לחימה בתוך תוואי מאוד מאוד מורכב, גם מנהרות, גם מטעים, פרדסים, מבנים, הרבה מאוד צפיפות באזורים מסוימים, הפעתים עצמם זה יותר אזורים פתוחים, ויש שטח מאתגר מאוד, אבל שוב פעם, הכוחות כן מצליחים להתקדם, ומהמקומות שהם מגיעים לשם יש מבצעים ופשיטות ממוקדים. כלומר, זה לא רק להגיע למקום ולסמן וי, אלא פשוט מגיעים לעומק השטח ומשם יוצאים לפעילות באזור, פעילות שלוקחת זמן, פעילות שבה אנחנו רואים בימים האחרונים הרבה התקלויות, וזה אירוע משמעותי, שוב פעם, זה ייקח עוד כמה ימים, אבל כבר אפשר לראות באופק את השלב הבא, הכל כמובן בהתאם לדרג המדיני, אזור השיח.
איתי, תודה רבה לך.
תודה.
מיכה גודמן, סופר, חוקר המחשבה היהודית, מגיש הסקט מפלגת המחשבות. מיכה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
מה שלומך?
אישית, סביר, לאומית, קשוח.
חזרנו לתשובות האלה, וואו. זו הייתה תשובה שהייתה תשובה אולטימטיבית של 90% מהמרואיינים.
מיכה פשוט בפעם הראשונה אצלנו מאז פרוץ המלחמה, אז הוא מרגיש מחויב לתשובה הזו.
זה הפרוטוקול, צריך לעבור את התשובה הזאת ואז להמשיך.
אוקיי, אז עברנו ובוא נמשיך. פרסמת מאמר מעניין במקור ראשון בסוף השבוע, שאתה מסביר בו את הסיטואציה שנוצרה עם המלחמה הזו, עם החיבור הגדול של אנשי המילואים בשטח, שגם אנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, ואתה אומר שהחיבור הזה הוליד הזדמנות לאיזה ריפוי בחברה הישראלית, אבל בוא נדבר לפני הריפוי על המחלה שממנה צריך לבוא הריפוי.
כן, מחלה זה הגדרה טובה. הכיתוב פוליטי זה התופעה שקורית לא בישראל, היא קורית בארצות, הרבה יותר בארצות הברית ובארגנטינה ובברזיל ובפולין ובהונגריה ובעצם כמעט בכל מקום בעולם. כיתוב פוליטי במצב הרעיל שלו זה מצב שבו חילוקי דעות, כזה מין אלכימיה שהופכת חילוקי דעות לשנאה. זאת אומרת, כיתוב אידיאולוגי שאנשים לא מסכימים הופך לכיתוב אמוציונלי שהם שונאים אחד את השני. שהמהפכה הדיגיטלית, ודיברנו על זה בעבר, אנחנו, שחררה את השד הזה מהבקבוק. זה וירוס שהופך אי הסכמה לשנאה. עכשיו, איך הווירוס הזה עובד? איך זה עובד? אז דיברנו על האלגוריתמים לפני כמה, עד שיצא הספר שלי, מה ככה בקשר, אבל איך זה אלכימיה שנראית ככה. בחברה שהדבקה בווירוס של הכיתוב, אז מה שאתה מרגיש כלפי אידיאולוגיה מסוימת, הופך למה שאתה מרגיש באופן אישי כלפי אדם שמחזיק באידיאולוגיה הזאת. נניח, אם אתה חשדני מאוד כלפי אידיאולוגיה של שמאל, אז פעם, לפני שחברות נדבקו בווירוס של הכיתוב, היית יכול להיות חשדן כלפי אידיאולוגיה של שמאל, אבל מאוד לחבב את החבר שלך שהוא שמאלני. לא עוד. בכל העולם, הדבר הזה משתנה. מה שאתה מרגיש כלפי אידיאולוגיה של שמאל, הופך להיות מה שאתה מרגיש כלפי השמאלני. ומה שאתה מרגיש כלפי הימין, הופך להיות מה שאתה מרגיש כלפי השכן הימני שלך. וככה, על כימיה, שמה שאתה מרגיש כלפי אידיאולוגיה, הופך להיות מה שאתה מרגיש כלפי האדם שמחזיק באידיאולוגיה, זה המחלה שהמערב, ולא רק המערב, נדבק ממנה בעקבות וירוס הכיתוב. עכשיו,
זהו, הרגע, ואת כל זה אתה מייחס למהפכה הדיגיטלית?
כן, כל זה, כי מה המהפכה הדיגיטלית עושה? נניח אתה פוגש בן אדם, אוקיי? אתה פוגש בן אדם, אתה חוזר הביתה, מספר לאשתך על הבן אדם, תמיד יש לנו רשימה. הוא ביישן, יש לו חוש הומור לא רע, הוא שמאלני, הוא אוהב לשחק טניס, הוא אוהב לבשל. הדעה הפוליטית של אדם פעם הייתה עוד פרט ברשימת המאפיינים שמתארים אותו. לאחר המהפכה הדיגיטלית, כשאתה מספר לאשתך על הבן אדם שפגשת, יש רק פרט אחד, הוא שמאלני. זאת אומרת, פרט אחד...
אבל למה? למה המהפכה הדיגיטלית עשתה את זה?
היא הפכה את האדם לדעה שלו, ואז הדעה שלו צובעת את כולו. ואז ממילא, מה שאתה חושב על הדעה הופך להיות מה שאתה חושב על האדם.
לא, מה שאני שואל, מיכה, למה זה נגרם רק בעקבות המהפכה הדיגיטלית הזו? קודם כל... במה היא גרמה את זה?
כן, זה... אתם רואים, אם אתם רוצים להיכנס לזה, ניכנס לזה, אבל...
בקטנה.
אז בקטנה, המהפכה הדיגיטלית גורמת, אנחנו לומדים אחד על השני, דרך יותר ויותר אינפורמציה, אנחנו מקבלים אחד על השני, דרך טוויטר, פייסבוק, טיק טוק, והאלגוריתמים גורמים לכך שהאינפורמציה שיש לי על אנשים אחרים, היא כמעט אך ורק האינפורמציה על הזהות הפוליטית, על ההשתייכות הפוליטית של האדם שמולו.
לא, וגם בסך כל התכונות האלה שציינת, שמאפיינות אדם מסוים, האלגוריתם מחדד את הדבר הספציפי הזה.
ועכשיו, ואז, אז אם, אז האדם הוא דבר עשיר, עמוק, מורכב, פרדוקסלי, מרובה מימדים, ופתאום הוא נהיה הדעה הפוליטית שלו. ואז מה שאני חושב על הדעה הפוליטית שלו נהיה מה שאני חושב כלפיו באופן פרטי ואישי. עכשיו, איך מרפאים את זה? איך מרפאים את זה? איך אתה הופך את האדם שמולך להרבה יותר גדול, עשיר ורחב, מהדעה הפוליטית שלו? אז זה קשה, מה שצריך לעשות זה לקחת אנשים שונים, לשים אותם ביחד הרבה זמן, לא בתיווך דיגיטלי, לא דרך מסכים. עכשיו, נורא קשה לייצר את המתכון המשולש הזה, אנשים שונים נפגשים פנים לפנים לאורך זמן רב. אבל במדינת ישראל קרה לנו משהו מוזר ומעניין. אחרי 9 חודשים של מריבה לאומית קשה מאוד, שבה שבטים פוליטיים התחילו לטפח חשדנות רדיקלית אחד כלפי השני. עד כדי כך שמשפחות לא יכלו לשבת ביחד בליל הסדר, כי אנשים נהיו הדעה שלהם ומה שהם חושבים על הדעה נהיה מה שחושבים ומרגישים כלפי האנשים, פתאום לקחו למעלה מ-300,000 מאיתנו למילואים, ושמו את המילואימניקים בעל כוחם בסיטואציה הבאה. נוצרו פלוגות מילואים שבהם אנשים מאוד שונים, דעות פוליטיות שונות וזהויות פוליטיות שונות, מתחככים אחד בשני בצורה הכי אינטנסיבית שאפשר לדמיין, ולאורך זמן רב. ודעים מה קורה פתאום? פתאום ביום הראשון, הבאדם שאני פוגש הוא איש ימין. אבל ביום השלישי הוא גם מצחיק. וביום השמיני הוא גם מנץ'. ובאיזשהו שלב הוא נהיה כל כך רחב ועשיר, והדעה הפוליטית שלו נהיית אולי הדבר השמיני שאני חושב עליו, כשאני חושב על אותו בן אדם. וכשבן אדם נהיים יותר עשירים מהדעה שלהם, אז מה שאתה חושב על הדעה שלהם זה לא מה שאתה חושב עליהם. וככה בעצם למעלה מ-300,000 ישראלים עברו בעל כוחם סדנה לניקוי רעלים.
אבל בעצם מה ההבדל בין זה לבין מקומות העבודה שלנו, שברובם הגדול מאוד מגוונים?
אתה יודע מה זה גם קורה במקומות העבודה, אבל תראה, במקומות העבודה זה פחות אינטנסיבי. אנחנו גם במקומות העבודה, כשאנחנו פיזית בנוכחות של אנשים אחרים, אנחנו דיגיטלית גם כן פורשים ונחשפים כל הזמן התודעה שלנו.
אז זה העניין, בחניונס אין טוויטר.
אין טוויטר, אין זה. עכשיו הדבר המעניין שקרה שם...
נשארנו רק אנחנו והחברים, בלי שום דבר מסביב.
בדיוק, ועכשיו קורה שם התהליך הזה שבו השנאה על רקע של דעות פוליטיות נמחקה לגמרי בפלוגות המילואים, ואז פתאום נוצר שם משהו... שהוא חריג לא רק ברמה הישראלית, אלא במידה רבה ברמה העולמית. נוצרו קהילות שמצליחים להכיל בתוכם שתי איכויות שלא ידענו שהן יכולות להיות ביחד. גיוון ולכידות. אגב, אני תמיד שוכח אם אומרים לכידות או לכידות.
נדמה לי שלכידות.
לכידות. אז יש כאן קהילות שמצליחים להיות גם מלוכדים וגם מגוונים. תחשבו על זה. במשך 9 חודשי המריבה, איפה שראינו קבוצות מאוד מאוד מלוכדות, ידענו שהן הומוגניות. ידענו שכולם שם חושבים את אותו דבר. ואיפה שראינו גיוון, כנראה אין לחידות, כולל במשפחות בליל הסדר. ואז באים פלוגות המילואים ומייצגים דגם של קהילת מופת, שהיא מצליחה להחזיק הפכים. הם גם מלוכדים, גם מגוונים, וזה חריג לא רק ברמה הישראלית, אלא ברמה העולמית, ואז אתה ראית שקורה עוד משהו. לא רק שהם השתנו, שהם עברו טרנספורמציה, שאצלם השנאה נמחקה, אלא משם יצאה קריאה לכל החברה הישראלית. כן? שהם מבקשים מאיתנו לנהל כיתוב אידיאולוגי, זאת אומרת ויכוח, חילוקי דעות, בלי כיתוב אמוציונלי.
אבל תגיד, מיכה, למה זה הדבר הכי חשוב כרגע? בזמן שאנחנו נלחמים, בזמן שכוחותינו מקטרים את חאן יונס, ואנחנו מנהלים מאבק חשוב כדי להחזיר את החטופים שלנו מעזה. למה הסיפור הזה של הכיתוב והלכידות הוא הדבר החשוב מבחינתך?
תראה, זה מאוד תלוי בשאלה מה אנחנו למדנו בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, ההיסטוריה יצרה כאן ידע. ההיסטוריה העבירה לנו שיעור. אבל אנשים שחווים היסטוריה יכולים ללמוד ממנה רק אם הם באמת פתוחים לשמוע את מה שהיא אומרת להם. עכשיו, לפי דעתי, אם אנחנו נקשיב טוב לשיר... עכשיו, אני חושב שהולך ונהיה מאוד מאוד מוסכם, שיש קשר עמוק בין המריבה שניהלנו במהלך 9 חודשים לבין המלחמה שפרצה. אנחנו ניהלנו מריבה כואבת, קשה, רעיבה. המריבה הזאת החלישה אותנו. החולשה שלנו נקלטה ברדארים של האויבים שלנו, וחלקם לא עמדו בפיתוי. חמאס לא עמד בפיתוי. שר התמון האיראני עוד מתחבט. עכשיו אתה אומר, אוקיי, ברגע שאנחנו מבינים שיש קשר עמוק בין המריבה לבין המלחמה, אז אנחנו צריכים לחשוב רגע, אז מה הידע שנוצר כאן? ונדמה לי שהידע שנוצר כאן הוא שפירמידת הצרכים של החברה הישראלית היא שונה מכפי שאנחנו מדמיינים אותה, מכפי שהבנו אותה. אתם מכירים את התיאוריה של פירמידת הצרכים, נכון? שיש לנו צרכים בסיסיים שרק כשהם מקבלים מענה אנחנו יכולים בכלל לפתח ולטפח צרכים גבוהים יותר. אז נניח אדם פרטי, אם אני לא יכול לנשום, אז לא אכפת לי משום דבר אחר. אבל ברגע שאני מתחיל לנשום, אז אני צריך לשתות כדי לשרוד. וברגע שיש לי נוזלים, אני צריך לאכול. וככה, רק ברגע שכל הצרכים הכי בסיסיים שלי מקבלים מענה, אני יכול להתחיל לחשוב על לשמוע מוזיקה טובה, לקרוא ספר טוב, נהל שיחה מעניינת עם מישהו.
על זה בדיוק כותב לי, ויש הרבה תגובות של מאזינים שאומרים שבמילואים זה תמיד היה ככה, אבל אחד מהם כותב לי, זה בדיוק העניין. בחניונס יש גם אויב שרוצה להרוג אותך ומזכיר לך שלפני בדיוק. כל הוויכוחים הפוליטיים צריך לחיות.
אז זהו, אז מי ש... בדיוק. זאת אומרת, אנחנו תופסים, אם נחשוב על פירמידת הצרכים, לא שאדם פרטי שהוא צריך לנשום, לשתות ולאכול, ורק אז לקרוא ספר טוב, פירמידת הצרכים ברמה הלאומית, אנחנו קודם צריכים, בדיוק מה שהוא אמר לך מיכל יונס, אנחנו צריכים לשרוד ביטחונית, אולי מעל זה אנחנו חושבים על הסגסוג הכלכלי שלנו, ורק אחר כך אנחנו חושבים על שאלות כמו המשמעות והזהות, ו... ועכשיו קרה לנו מה? עכשיו, נדמה לי שאם ננסה למקם את הערך של האחדות, של הלכידות, בפירמידה המדומיינת של החברה הישראלית שקדמה לשבעה באוקטובר. נדמה לי שחשבנו על זה ככה. לכידות זה קלישאה. ביחד ננצח, כוחנו באחדותנו. זה קלישאה. It's nice to have. זה מותרות. קודם נדאג לביטחון שלנו, אחר כך לכלכלה שלנו. אחדות זה משהו שאפשר בלעדיו, עדיף איתו, זה נחמד. אחרי שאנחנו קולטים את הקשר העמוק בין המריבה לבין המלחמה, ואנחנו מבינים שכשאנחנו רבים כמה הרס עצמי זה יוצר, אנחנו צריכים לתמחר אחרת את הערך של הלכידות. וזה היפוך בפירמידת הצרכים. ישראלים היום מתחילים להבין שהלכידות שלנו זה לא הספר הטוב, זה לא המוזיקה הטובה. זה המים שאנחנו שותים, זה האוויר שאנחנו נושמים.
אבל מה זה אומר, אבל מיכה, מה זה אומר פוליטית?
אז אני אגיד לך מה זה אומר.
אם אני עכשיו חושב שהממשלה הזאת לא טובה, לא טובה עד כדי מסכנת אותנו בזמן המלחמה, מה אתה אומר לי? שקט יורים? תסתכל על המילואימניקים כחברת מופת, תתגייס, תילחם?
אגב, בפלוגות המילואים יש מאבקים פוליטיים, הם מתווכחים, אבל הם מצליחים לעשות את מה שחברות, מה שאנחנו שכחנו לעשות. להתווכח ולא לריב. לייצר כיתוב אידיאולוגי בלי כיתוב פוליטי. עכשיו, ההשלכות של היפוך פירמידת הצרכים זה היפוך בפירמידת הערכים, ואולי זה הנקודה הכי חשובה. יש פילוסוף חשוב במאה ה-20, איזיה ברלין, ישעיהו ברלין, שהבחין באחת האשליות הגדולות שיש לאנשים ערכיים. אנשים חושבים, הרי כולנו מוכנים, אנשים ערכיים מוכנים להקריב למען הערכים שלהם. את האיכות חיים שלהם, ולפעמים את החיים שלהם למען הערכים שלהם. מה שהם לא מודעים לכך הרבה פעמים, זה הקורבן המוכחש, שהרבה פעמים אנחנו צריכים להקריב, מה שאנחנו צריכים להקריב למען הערכים שלנו, זה את הערכים שלנו. מה הכוונה? כי יש בתוכנו יותר מערך אחד. יש לנו כמה ערכים, ויש לפעמים ניגודים בין הערכים האלה. ולכן מבחינה לוגית, כשאתה מקריב, כשאתה רוצה לממש ערך, אתה גם צריך להקריב ערך אחר שאתה מאמין בו. הדוגמה הקלאסית של המאה ה-20 זה כמובן חירות ושוויון, נכון? מי שרוצה חברה שוויונית, הוא צריך לשדוד מה... זה מה שהוכח במאה ה-20, לשדוד מהאזרחים שלהם נתחים מהחירויות.
לא, אבל אני רוצה להוריד אותך שנייה לפרקטיקה.
לא,
כי מיכה, כי יהיה מי שיגיד לך שכל הדיבורים האלה על אחדות השורות ועל צמצום הכיתוב ועל להתאחד ביחד עכשיו, אלה עדיין ברמת הקלישאות ואיזשהו סימום חברתי שנועד בעצם, שמשרת כרגע את השלטון הקיים.
לא, זה בתנאי שאתה אומר כדי שלא נריב, גם לא נתווכח. כדי שלא יהיה שנאה, לא יהיה דיבור. זה כמובן מעוות לגמרי. מה שאנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים שהיפוך בפירמידת הצרכים יכולה להשתקף בהיפוך בפירמידת הערכים, זה נראה ככה. בפירמידת הערכים של ישראל שקדמה לשבעה באוקטובר, אז נדמה לי שאחדות זה הערך שהיינו תמיד מוכנים להקריב אותו עבור ערכים אחרים, כמו למשל צדק. עכשיו, בתשעה חודשים של המריבה, לשתי המחנות הפוליטיים היה תחושת צדק מאוד מאוד חזקה. אבל כל הניסיונות להגיע לפשרה נכשלו. למה הם נכשלו? הם נכשלו כי הצדדים לא היו מוכנים לוותר על נתח מתחושת הצדק שלהם. זאת אומרת, הם מוכנים להקריב את האחדות שלנו עבור הצדק שלהם. נדמה לי שאחרי השבעה באוקטובר, כשאנחנו מתמחרים אחרת את הערך של האחדות, אולי אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו לא תמיד נקריב את האחדות שלנו עבור ערכים אחרים, אלא נקריב נתחים מערכים אחרים עבור האחדות שלנו. זה מה שאנשים לא מבינים כשהם אומרים ביחד ננצח. הקלישאה של האחדות היא נעימה, היא מתוקה, אבל אין לה מחיר. והאמת היא שיש מחיר לאחדות. המחיר הוא שצריך להתפשר וצריך לוותר, וזה לא תמיד נכון שאנחנו מקריבים את הערך של האחדות עבור ערכים אחרים. אולי אחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים לעשות היפוך בפירמידת הערכים ולהקריב את הערכים האחרים, או לפחות חלק מהם, עבור האחדות.
אני רוצה אבל להוריד אותך לפרקטיקה ולחיים, בהנחה שאתה לא מתכוון לשלוח את כולנו למילואים. אז מה עושים? כי את הקולות האלה שאנחנו שומעים כאמור הרבה מאוד, וגם משמיעים פה בתוכנית, אבל בסוף חוזרים לחיים, החיים בלי המילואים, עם המהפכה הדיגיטלית, ויכול להיות שבעוד שלושה חודשים נהיה שוב באותו מקום שהיינו בשישה באוקטובר.
נכון, זה טרגדיה נוראית. אני חושב שיש בחברה הישראלית, יש ניסיון ללמוד את השיעור, את הידע שההיסטוריה היהודית הישראלית יצרה. יש ניסיונות להפנים את השיעור הזה. השאלה היא, האם אנחנו יכולים ללכת נגד האקלים הפוליטי שמהפכה הדיגיטלית יצרה, ולנהל ויכוחים שבהם יש בירור אידיאולוגי, אבל כשאתה מביע את הדעה שלך, אז אני אומר מה שאני חושב על הדעה שלך, אבל זה לא מעצב את האופן שבו אני חווה אותך ותופס אותך. לעשות את הניתוח הכירורגי הזה שמפריד בין אנשים לבין הדעות שלהם, ניתוח כירורגי שקשה לעשות אחרי המהפכה הדיגיטלית, כאן האתגר הגדול, בגלל שבעבר חשבנו, אוקיי, שנאה זה דבר לא נעים, זה ממש פוגע באיכות החיים שלנו. היום אנחנו מבינים שכיתוב פוליטי רעיל, זה לא פוגע באיכות החיים שלנו, זה מסכן את עצם החיים שלנו.
אני שוב שואל, הרי בסוף, דברים טובים שקרו בחברות וגם בחברה הישראלית קרו במאבקים, במאבקים עם יצרים ולהט אידיאולוגי שיציאה לרחובות ומחאות והפגנות וכעס. איפה אתה ביחס לזה? האם יישום של מה שאתה מדבר עכשיו יהיה ישיבה בבית וקום ביה ושבת אחים גם יחד?
לא, מה שכשאנחנו חושבים על פלוגות המילואים כקהילת מופת כלל ישראלית, זאת אומרת כמודל לחיקוי, אז קהילת המילואים זה הדבר האחרון שאפשר, כמשל קהילת המילואים.
אבל המילואימניקים לא מפגינים. יש להם תפקיד, הם חיילים, הם נלחמים.
לא, אני לא אומר, חס ושלום, זה כל הקטע. זה לא, לקרוא ללכידות, זה לא אומר להדמין את השיח הפוליטי הישראלי. ממש לא. השאלה אם אנחנו נעשות את האקרובטיקה שהיינו יכולים לעשות לפני המהפכה הדיגיטלית. אגב, זה גם לא היה תמיד קל, זה פשוט יותר קשה עכשיו. לנהל ויכוח אידיאולוגי קשה, חריף, מבלי שזה הופך להיות, לפצל את החברה לשבטים פוליטיים שמרגישים שאין להם סיפור משותף.
תגיד, לך יש מחשבות כמי שניסח איזשהו רעיון בנוגע לניהול הסכסוך? יש לך מחשבות אחרות אחרי ישיבה באוקטובר?
לא הסכסוך בתוך החברה הישראלית, אלא בינינו לבין הפלסטינים.
כן, אז קודם כל, לא ניהול הסכסוך,
צמצום הסכסוך. כן, צמצום הסכסוך.
הטענה שלי זה שבין ניהול הסכסוך, שזה לשמר את הסטטוס קוו, לבין פתרון הסכסוך, שזה טרנספורמציה בלתי אפשרית, יש דרך ביניים, צמצום הסכסוך. אני, כשהיה את השבעה באוקטובר עבורי, תראו, אני שמתי לב שאני באופן אישי, כתבתי ספר שלם מלכוד 67, בבלי שהתייחסתי כמעט לבעיה של עזה. הקלטנו בפודקאסט, אני ואפרת, המפלגת המחשבות, עונה של 20-30 פרקים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מבלי שהתייחסנו לעזה. אז התפסתי אצלי ושאלתי, איך יכול להיות שכשניסיתי להמשיג את הדילמות שהסכסוך מייצר מכל זווית אפשרית, את הדילמה של עזה, זה בכלל היה ברדאר שלי. ואני חושב שהעיוורון שלקיתי בו, הוא חלק ממשהו הרבה יותר רחב. שאולי הייתי חלק ממנו, אולי אפילו תרמתי לו, וכמובן הושפעתי ממנו. היה פה משהו מאוד רחב. איך, אז עכשיו השאלה, צמצום הסכסוך זה רעיונות לגבי יהודה ושומרון.
לא, רק שנייה, ואחרי שהתעוררת או התעוררנו מהעיוורון הזה, לא היית יושב לכתוב את הספר הזה היום, במה הוא היה שונה?
הוא היה שונה בזה שהוא מבין שעזה, אני במידה רבה נשמתי פנימה את הקונספציה שהפיצול בין עזה לבין יהודה ושומרון, הוא אפשרי בגלל שאפשר להכיל את הסיפור של עזה. זה מה שחשבתי. עכשיו, זה היה לי מובן מאליו אפילו, זאת אומרת, אפילו לא חשבתי, זה היה לי מובן מאליו. ההבנה שאי אפשר להכיל את זה, זאת אומרת, החמאס זה לא ארגון, או בכלל, סוג הרוע שיש בצד השני של הגדר, זה לא רוע אנוכי, זה לא רוע אגואיסטי, שבקצה של רוע מהסוג האנוכי, שאתה פוגע במישהו כי אתה חושב שזה יועיל לך, רוע אנוכי אפשר להכיל באמצעות סדרה של תמריצים, כמו קטר, כמו דולרים, כמו גזר מצד אחד, ומקל, סבב, כל כמה שנים. אבל ברגע שזה רוע אלטרואיסטי, זאת אומרת, כשבדילמה שלהם הם מעדיפים את ה, כשהם צריכים להתחבט בין המוות שלנו לחיים שלהם, הם בוחרים את המוות שלנו, אז זה סוג של רוע שאי אפשר להכיל אותו.
מיכה, זה נקודה להתחיל ממנה, שיחה חדשה, אבל לצערנו אנחנו צריכים לסגור את השיחה הזאת. היה מאוד מעניין, ואני בטוח שעוד מחשבות בספר שלך על המלחמה בעזה שאמור לצאת לקראת פסח, יהיה מעניין מאוד לקרוא.
בין פורים לפסח יצא הספר, אני מקווה.
מיכה גודמן, תודה רבה.
תודה, מיכה, תודה. בשבוע שעבר נפל ברצועת עזה רב סמל יובל לופס, ואנחנו עם אלמנתו, סיגלית. שלום, סיגלית.
שלום. בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו לפני הכל משתתפים מעומק הלב בצער שלכם.
תודה רבה.
שתפי אותנו קצת ב, איך עוברים הימים האחרונים עלייך?
מנסים להתמודד. יש עליות, ירידות. אבל מקווים שבסוף יהיה בסדר. בסופו של דבר זה מה שהיה רוצה. לא לראות אותנו עסוקים. הוא היה רוצה לראות אותנו שמחים. למרות הכל.
ספרי לנו עליו, על יובל.
יובל, וואי. הוא עלה לפה בגיל 6, יחד עם ההורים שלו, מפירו, בעלייה השלישית. אני לא יודעת, כי תמיד הערכים שלו, האהבה שלו לארץ, אני לא יודעת בדיוק איך זה היה תמוה אצלו, אבל אני רואה שזה בא כבר מההורים. אנחנו רק הכרנו בהמשך, כשהייתי באה לבקר את את הדודים שלי, שגרו גם באותו מקום. שבו הוא היה גר, זה פה בגבעת חיש. ממש לקראת, קצת לפני שהוא התגייס לסדיר, ונתחלתי שירות לאומי, התחלנו לצאת, כאילו, בגיל 18 אנחנו כבר ביחד. הוא אהב להיות בשריון, הוא אהב את התפקיד שלו, בהתחלה כן. היה לו קשה להתחבר, אבל אחרי זה הוא הבין כמה משמעות יש לזה.
מה הוא עושה בחיים?
הוא עובד בהבטחה, והיישובים בשומרון, וככה גם הוא נפגש עם אריאל, שמשך אותו פשוט, הוא חשב על זה במהלך השנים האחרונות. מילואים, למרות שהיחידה שלו למילואים נפירה. וברגע שפגש את אריאל, זה היה כזה מיידי, למרות ששאל לדעתי, ופחות זרמתי מהרעיון, כי אמרתי, יש לנו שתי בנות קטנות ועוד אחת בדרך, אבל לא, הוא לא ירד מהרעיון, הוא הלך על זה. וביולי, יולי שנה שעברה, הוא כבר הכל היה חסוך, סגור. הוא נרשם כבר לפלוגה, לפלוגה למץ, ואפילו נתנו להם כבר תאריך לקראת סוף שנה, בנובמבר, שיעשו מילואים. והצערי הרב אוקטובר, שיב אוקטובר הגיע. ומיד למחרת קראו לו, ולא יסוף לרגע. מצריין מהר, בחומש דקות, כולה מורגן. דאגתי לו, מותי, ממש, וכך ממש כאילו דברים קטנה, ולא ידענו כמה זמן הוא יהיה שם. והוא אמרה להגיד, אני עוד אסתדר שם. הוא יקם, הוא יקל הדרך.
זה ממש בשבעה באוקטובר, כלומר, ממש ביום עצמו.
אנשים למחרת.
יום למחרת.
כן, למחרת. הוא כבר, באותו יום הוא ידע, אני בטוח שיקראו לנו, אבל רק בשמיני, בבוקר אמרו לו, אנחנו מקליטים אותנו, תתארגן.
וכל זה כשכאמור, הוא ממש לא היה חייב ללכת, הוא היה פטור ממילואים.
נכון, נכון, הוא לא היה חייב.
ובכל זאת היה נחוש ללכת להילחם.
נכון. הוא לא אהב לדבר על זה, כי הוא לא היה באמת בן אדם של את השוויץ, להגיד לנו, כן, אני רוצה ארץ, דברים כאלה. לא באמת התבטא...
הוא לא אהב לדבר על זה שהוא הולך למרות שהוא לא חייב, זה מה שאת אומרת.
בדיוק. הוא אהב את הארץ, נגיד, הוא לא שיב. הוא לא היה בא ואומר, כן, אני אוהב את הארץ, אני כן אחלה מענה וזה. אבל לפי המעשים שלו, מה שהוא עשתה. זה פשוט שם, הוא היה בן אדם באמת של יותר מעשים ופחות דיבורים.
סיפר קצת מה קורה במלחמה?
כן, כן, הוא היה משתף אותנו תמיד כדי להריע אותנו. אל תדאגו, אנחנו בסדר, אנחנו רק שומרים בגדר. ובהמשך, כבר שהתחיל המקסימות, זה הסימות, כאילו לא רחוק מהגדר. משהו קטן, חוזרים.
רק בעזה, לא נורא.
רק בעזה. הייתי דואגת, כן, אבל אומן, מרגיע אותי. זה רק כמה מיתון שלי מהגבול, כאילו, לא צריכה להיות. הכל בסדר, מדבר בהמשך.
בנות כמה הבנות שלכם?
הגדולה שלי בת 3, האמצעית בת 2, והקטנה בת 7 חודשים.
הגדולה כבר מבינה משהו?
זהו, אני... כן, הקלה פה ושם, לקרוא לאבא שלם. שניהם יודעות, כבר מצאת המלחמה, אבא בצבא, ואני יודעות, אבא בצבא. אני לא ממש יודעת, בכן באותו יום סיפרתי לה, אבל טוב, אני מצטרך ליווי פסיכולוגי לגבי זה.
סיגלית, חיבוק גדול מאיתנו. תודה גדולה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. לדוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים ממרכז דיין אוניברסיטת תל אביב. שלום, מיכאל.
שלום, אסף. שלום, קלמן.
בוקר טוב.
פעם אחרונה שדיברנו, נדמה לי זה היה כשדיברנו על איך התקוות שלנו לכאורה לאיזושהי מחאה בעזה נגד חמאס, איך זה... קלם פאדי, כמו שאומרים אצלכם. מה, משהו השתנה מאז?
יש לנו סרטון שמככב לפחות ב-24 שעות האחרונות במדיה הישראלית, שמראה המוני עזתים בח'אן יונס, שזועקים, העם רוצה את הפלת שלטון חמאס. וכאן כדאי, מה שאנחנו עושים כל הזמן במהלך החודשים האחרונים, קצת להתכדרר גם ממה קורה בצד השני, ומה שמעניין זה שאנחנו עדיין בקרב הנרטיבים, כי כשאתה בודק את המדיה, לא רק הפלסטינית, אגב, גם הערבית, אגב, במידה מסוימת גם הבינלאומית, הבוקר אתה רואה, קודם כל, אין כמעט אזכור של הסצנה הזאת, וכשיש כבר אזכור, יש המון סימני שאלה, בעיקר תהיות לגבי המקור, לגבי אפילו אמירות של יכול להיות שאנשים האלה צובו להגיד את הדברים האלה, הזוויות הלא ברורות, כלומר, בוא נגדיר את זה ככה, אסף, דקה לפני שהייתי מכתיר שאנחנו עדים לתחילתו של אביב פלסטיני או אביב עזתי, הייתי קצת, קצת נרגע עם, עם התקוות או קמיות הלב שלנו לדבר
רגע, כזה. רגע, סליחה, אתה רומז שלכאורה אנחנו הנדסנו את ההפגנות האלה?
תראה, אני לא חושב שאנחנו הנדסנו, אני רק...
אומר שאולי אנחנו הנדסנו.
לא, לא, ממש, לא, לגמרי לא. אסף, אגב, אין לי שום בעיה להגיד את האמירה הזאת, אם אני חושב את זה. אני פשוט חושב שיש כאן סוג של, בוא נגיד, תמונה שאולי לא משקפת מציאות יותר רחבה. כרגע מה שאני רואה זה באמת עדיין לא משהו שאני מגדיר אותו כיציאה של הציבור העזתי, כמו שראינו אותו ב-113 הימים האחרונים למציאות אחרת. ואתה יודע, זה נורא מעניין, כי אני רואה שבשיח הישראלי אנחנו כל הזמן אוהבים לדבר על רגע, הנה עוד מעט מגיעה שבירה של מחסום הפחד, כלומר המצב שבו העזתים יתחילו להתהפך על סינואר.
כי סימנו לעצמנו, גם אתה כאן, כל מיני נקודות שכשנגיע אליהן נדע שמשהו משתנה. אחד, זה חיסול בכירים, שתיים, חטופים, שלוש, הפגנות מהסוג הזה, כל מיני דברים כאלה. אז כל אחד כזה שמגיע, אנחנו אומרים, משהו משתנה פה.
אז אני חושב, קלמן, שעל הסקאלה אנחנו עדיין לא שם. ואני רק רוצה שנייה לחזור אותם למונח הזה. אני לא חושב שהבעיה שלנו היא מחסום הפחד, אלא מחסום ההזדהות. כלומר, מצב שבו רוב הפלסטינים היום לא יוצאים נגד חמאס, כי הם ממש משקשקים ממנו, אלא כי חלק לא מבוטל, עוד לא הסביר לעצמו, שהאסון המטורף, החסר תקדים, שהם נמצאים בו, הוא בגלל בעצם יחיא סנואר. ולכן כדאי אולי להתחיל לקדם מחאה, כדי לערער את הסדר הזה. חלק גדול מהם עדיין לא נווט בתודעתו, או שיכול להיות שאגב שלעולם לא ינבוט בתודעתו, האמירה הזאת.
או שהוא חושב שסנואר צדק וצודק.
בוודאי, ברור. יש כאלה שממש מזדהים עם הדברים האלה. ולכן אני חושב שבגלל זה אני בניגוד למדיה הישראלית, שאגב מאוד מאוד התלהבה מהתמונות של אתמול, כאמור, הרבה פחות מאשר המדיה שמחוץ לישראל, אני עוד לא מזהה את הנקודה שבה אני אומר, מתחיל כאן משהו שממש מתחיל להטריד את סינואר, ויותר מזה, מתחיל להשפיע לו על שיקול דעתו בנושא עסקת החטופים. כלומר, הוא יותר בשל לזה כי הוא רואה שהעם כבר לא איתו. אני מאוד מקווה שנגיע לרגע הזה, אני פשוט חושב שאנחנו עדיין לא ברגע הזה, ועוד פעם, יהיו לזה סימנים מעידים. ברגע, אגב, שאני יתחיל לראות מחאות, לא סוג התזמורות שראינו בימים האחרונים של גבר מנצח על 20 ילדים ונשים, אלא אמירות שמכוונות נגד חמאס. לא אנחנו רוצים שלום ולחזור הביתה.
אז נדע שמשהו קורה. תגיד, מיכאל, פתחנו גם את המשדר הזה עם הדיווחים, גם בניו יורק טיימס, גם בוול סטריט ג'ורנל, לכאורה משהו שמתחיל לקרום עור וגידים בכל הנוגע למסע ומתן לשחרור החטופים. אתה מזהה התקדמות בנכונות של חמאס לעסקה כזאת?
אני אנסח את זה בצורה כזאת, אסף. אני חושב שכבר מזה מספר שבועות יש בחמאס בשלות ורצון לעסקה. הסיפור הגדול שהולך להיות היום, להתחיל לעמוד במוקד השיחות בפריז, הוא איך מרבעים את המעגל הזה, שבו לוקחים את הדרישה הישראלית להפסקת אש, ואת הדרישה החמאסית להפסקת...
רגע, אני חייב לשאול אותך רגע על המסגרת. מדברים על הוועידה הזו בפריז, נציג של חמאס לא יושב שם.
נכון, אבל יש
לך... יחיא סינואר לא יגיע.
נכון, אבל אני עוד פעם, אני בכוונה מדגיש את זה. יש את קטר. קטר היא בעצם... סוג של בעת כוחה של חמאס.
כן?
הרי לא ה-CIA, בטח לא אנחנו, לא מייצגים את האינטרסים של חמאס.
לא, אבל יחיא סינואר סומך ידיו על קטר, וקטר סוברנית לקבל החלטות בשם סינואר, שם בוועידה הזו?
אז אני לא חושב שזה המצב, אני כן יכול להגיד שכשמוחמד וסני, ראש ממשלת קטר, נמצא בוועידה בפריז, הוא בוודאי מהדהד את אסמאעיל הנייה ואת חלד משעל, שיושבים אצלו בדוחה. יכול להיות אגב שהוא גם די מכתיב להם חלק מהאמירות.
לא, השאלה האם האמריקנים, המצרים שיושבים שם, יכולים לשכנע את הנציג הקטרי לעשות משהו, והוא יקבל החלטה ויגיד לסינואר, שמה, הסכמתי בשבילך על א', ב' וג'.
אז אני לא חושב שאנחנו בעולם של תכתיבים, אני כן חושב שאנחנו בעולם של ניסיונות שכנוע. אגב, כמובן שלאמריקאים יש מנופי שכנוע הרבה יותר משמעותיים מאשר לישראלים בהקשר של קטר. אני לא חושב אגב שהם עדיין עשו איזה שימוש שהוא מאוד מאוד דרמטי בנושא הזה. צריך לזכור שלאמריקה יש אינטרסים יותר רחבים רק מאשר הסכסוך הישראלי-פלסטיני בהקשר של קטר. אני כן חושב שלקטרים יש יכולת בסופו של דבר, נקרא לזה ככה, לנסח את סוג הגשר שאולי ייווצר בין, ואני אומר את זה אולי עם המון סימן לשאלה, כי אני עוד לא אופטימי בנושא של עסקה, אבל אולי ייווצר בין הדרישה הישראלית לדרישה של חמאס, אולי איזה סוג של תעלול מילולי שבמסגרתו אנחנו נתחיל הפסקת אש, ויכול להיות שאנחנו נדון יותר מאוחר באפשרות לפתח אותה למשהו ארוך יותר. לקטרים כאן יש ממש משקל משמעותי בשכנוע של חמאס, הם לא מכתיבים להם, אבל הם כן נקרא לזה אמינים מבחינתם, ולכן חשוב שהם נמצאים שם, רק שאנחנו צריכים כמובן לזכור את מה הם מייצגים בראייה הכוללת.
ברור. חצי דקה האחרונה נשארה לנו כדי לדבר במילה על המעורבות של אנשי אונרה בטבח כן. של 7 באוקטובר, ולהחלטה של מדינות משמעותיות שתורמות כסף לאונרה להפסיק לתרום. תן איזה מילה על כמה משמעותית אונרה ברצועה?
אני אגדיר את זה ככה, קלמן, הכותרת הראשית במדיה הפלסטינית ובשיח הפלסטיני זה הנושא של אונרה, היא סופר משמעותית, בעיקר בעזה, ש66% ממנה נמנה עם מגזר הפליטים, ואתה יודע, יותר מאשר הסיפור של כסף, מטריף את הפלסטינים, העניין של אונרה מייצגת את זה שהקהילה אחראית, הקהילה הבינלאומית אחראית עלינו, ושמכירים שיש לנו עוול, ושאנחנו הצודקים, וברגע שלוקחים מהם את הדבר הזה, זה משהו שמערער
את בסיס הנרטיבים שלהם.
מגזר הפליטים, זה אומר ש-149, אתה בעל תעודה, שאתה, שהוריך, אתה הגעתם משטחי 48, כלומר מישראל.
הוריך וילדיך וצאצאיך.
בדיוק, לעולם ועד. תזכו לסלי מזון, בריאות, רווחה, חינוך, זכאות לכל החיים לדורי דורות.
מיכאל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
בשמחות.
להתראות.
מה אתה אומר?
שנחתום את השעה הראשונה. האמת שזה לא כך החלטה שלנו, זה החלטה של ניהול הזמנים פה ברשת ב'. אז נצא לפרסומות, מהדורות החדשות של השעה 9, ואז נחזור עם השעה השנייה.
חזרנו. חמאס פרסם ביום שישי סרטון שבו נראות שלוש חטופות, נראות ומדברות. אחת מהן היא דורון שטיינברכר, ואנחנו עם דור, אח של דורון. דור, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
אנחנו בסדר. לקחנו את הסרטון הזה ב... מכמה בחינות, מצד אחד אנחנו מאוד 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 שמחנו לקבל מדורון עוד חיים, שלמעשה לא היה לנו מהשביל אוקטובר.
מהשביל באוקטובר לא ידעתם כלום על מצבה?
לא ידענו שום דבר, הייתה לנו רק הודעה קולית שהיא הספיקה לשלוח לחברות שלה ברגע שחטפו אותה, שהיא אומרת שתפסו אותה, ולפני ההודעה הזאת הייתה לה... שיחת טלפון עם אמא שלי, שהתקשרה בוכה, שהיא מתחבאת מתחת למיטה, והיא שומעת את המחבלים מנסים להיכנס לדירה, והשיחה הזאת נתקה באמצע, ולמעשה אמא שלי לא הצליחה להשיג את דורון מאז אותה שיחה, ונחשפנו להודעה הקולית כמה ימים אחרי זה, ומאז כלום.
שום סרטון אחר, לא תיעוד החטיפה, לא הגחה שלה במשהו שרואים ברשתות, בטלגרם וכל זה.
לא, שום דבר, ואני הייתי ממש אין זון על הטלגרם, כי ניסינו להתעלות בכל שביב של מידע ותקווה, ולא היה שום דבר, לא סרטון, לא... גם החטופים שחזרו, שחיכינו שיחזרו בשביל... בשביל לשמוע מהם אולי שראו אותה שם, אף אחד לא ראה אותה, וזה בעצם העלה בנו המון חשש שהיא לבד, ואתה לא יודע מה, מה מצבה, ואתה בעצם נלחם מאז 7 באוקטובר עליה ועל כל שאר החטופים, ואתה נלחם כשאתה עם עיניים עצומות, אתה לא באמת יודע שום דבר, ועכשיו אנחנו יודעים שהיא בחיים, ולראות אותה, לשמוע את הקול שלה אחרי כל כך הרבה זמן, זה משהו ש... שנותן כוח ו... ואתה יודע, את כל הכוחות שאפשר בשביל להמשיך להילחם עליה ועל כל שאר החטופים. ומצד שני, אתה רואה עליה על העיניים שלה, היא לא ישנה, היא כנראה בקושי אוכלת, היא נראית קצת חלשה, היא צריכה לקחת תרופה ברמה יומית, והיא כנראה לא קיבלה אותה עד עכשיו, ולמרות שנאמר שנכנס משלוח של תרופות לעזה, לא קיבלנו שום אינדיקציה, אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלא היא ולא אף אחד מהחטופים קיבלו את התרופות שלהם, וזה מלחיץ, ואתה מבין שאתה צריך להמשיך להילחם עוד, לתת גז, ממש לא להוריד את הרגל מהגז עד שהיא וכל השאר יחזרו אלינו.
מההיכרות הקרובה מאוד של אח לאחות, הצלחת להבחין בכל מה שאמרת בניואנסים כאלה של שינויים שעברו עליה במאה ומשהו הימים האלה?
תראה, קודם כל, מצד אחד אני רואה עליה שהיא היו בה את הכוחות בשביל אותה, באותה סיטואציה, לעשות את מה שנדרש ממנה, ולהעביר איזשהו מסר שכנראה, בלי להיכנס יותר מדי לתוכן של הסרטון, כי הוא פחות מעניין אותנו, אתה מבין שכנראה הוא עבר לה, כמו בכל שאר המקרים הקודמים, איזשהו מסר שהצד השני מנסה להעביר, אבל מהשלב הזה אני מפסיק להתייחס לתוכן הסרטון הכללי, ויותר מתייחס לאחותי.
אתה יודע לזהות אבל אם היא...
אם
היא כן לוקחת את התרופה או לא לוקחת את התרופה?
קודם כל אתה רואה עליה שהיא רזתה, ירדה במשקל, אז אתה מבין שהם לא אוכלים שם. אתה רואה על העיניים שלה שהיא בקושי ישנה, אתה רואה שהם גם חיוורים, אז כנראה לא, הם לא נחשפים, לא יוצאים החוצה והם לא רואים אור יום. לגבי התרופה, אני רואה עליה על העיניים שלה שהיא חלשה. בצירוף לזה שעד אותו רגע שנאמר לנו שהתרופות נמסרו, עברו הרבה מאוד ימים שבמהלכם בוודאות היא לא קיבלה אותם, ואני, עד שאני לא מקבל אינדיקציה רשמית שהיא קיבלה את התרופה, מבחינתי אז היא עדיין עד עכשיו לא קיבלה אותה. זו תרופה שהיא ממש חייבת יום יום לקחת אותה. אתה מוסיף את זה לכל שאר הדברים שעוברים עליהם שם, ואתה מבין שהמצב גרוע, חייבים לעשות הכל בשביל להחזיר אותם.
ספר קצת עליה ועל מה שהיא עושה בחיים.
היא במקצועה היא אחות וטרינרית. היא אוהבת בעלי חיים, היא אוהבת אנשים, היא אוהבת לעזור לכולם. אתה יודע, כבר כשהיינו קטנים, היה לה את הקטע הזה, לאסוף חיות פצועות מהרחוב ולהביא הביתה, למרות שזה פחות שימח את ההורים שלי, אבל היא מבחינתה ראתה חיה פצועה, היא חייבת לטפל בה. לוקחת את המקצוע שלה, כאילו, ואין דבר אחר שיותר חשוב לה, לוודא שהיא מטפלת בכל מי שצריך ועוזרת ותורמת במה שהיא יכולה. תשמע, היא חסרה לנו מאוד, ולא לראות אותה ולא לשמוע אותה היה מאוד קשה מאז 7 באוקטובר, ועכשיו אנחנו ממשיכים להילחם את הקרב של החיים שלנו עד שהיא תחזור אלינו בריאה ושלמה כמה שניתן, והכי חשוב שהיא תחזור בשלום בחיים, ושכולם יחזרו בחיים כמה שיותר מהר, וזהו. מקווה שהסיוט הזה ייגמר כמה שיותר מהר.
תחזור איתנו ל-7 באוקטובר, מה אתה יודע שקרה לה בעצם, ומתי?
אני למעשה לא גר בקיבוץ כבר המון שנים. אני נולדתי וגדלתי שם, אבל בשנים האחרונות אני לא גר שם. אז אנחנו קמנו באזור המרכז להזקה של טילים, ונכנסנו לממד. כשיצאנו את הפותח חדשות ורואה איזה בלגן קורה בדרום, אז ישר יוצרים קשר עם המשפחה, לוודא עם ההורים, ויש לי אחות נוספת שגרה בקיבוץ, מוודא שכולם בסדר, ואתה מתחיל לאסוף מידע מאנשים שכל רושמים, ראינו מחבלים, שמענו יריות, דברים כאלה. אני עם דורון הייתי בקשר בסביבות 9 בבוקר, שהיא אמרה לי שהיא בחדר, שהיא שומעת את המחבלים בחוץ ודברים כאלה. ואתה יודע, המשכתי להיות בקשר עם ההורים ועם אחותי השנייה, ובסביבות 10 בבוקר אמא שלי אמרה שהיא לא מצליחה ליצור קשר עם דורון, והיא סיפרה לי מה היה לה בהודעה, בשיחה שהייתה להן, שהיא התקשרה בוכה ולחוצה, ושהיא מתחבאת מתחת למיטה, והיא שומעת אותם ממש בדלת של הדירה שלה, וזהו, ותשמע, אתה מרגיש חוסר אונים.
ואתה כבר לא הצלחת ליצור את הקשר בשלב הזה?
לא, לא אני ולא אף אחד, הטלפון שלה היה לא זמין, ולמעשה אנחנו, ההורים שלי ואחותי חולצו מהקיבוץ, כשהקשר האחרון שהיה להם עם דורון הוא השיחה הקולית הקצרה שהייתה לאמא שלי שהתנתקה.
אבל הייתה איזו אינדיקציה ממישהו שראה שחוטפים אותה או משהו?
לא היה לנו שום דבר. אנחנו הסתמכנו על ההודעה הקולית שלה ועל זה שהיא גרה בשכונה של הדור צעיר בכפר עזה, והשכונה שעברה עברה, היה שם ערס ברמה קיצונית, דירות שנשרפו ונשברו, והדירה שלה הייתה במצב יחסית נקי, אתה יודע, היא לא הייתה שרופה, ולא היה שם סימני דם או דברים כאלה, אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו שניסינו להאמין שאם היא נחטפה, היא נחטפה כשהיא על הרגליים והיא לא פצועה, וחיכינו לאיזשהו עוד חיים שסוף סוף הגיע. זהו, כמו שאמרתי, זה ממשיכים להילחם, זה הקרב של החיים שלנו להחזיר את דורון אלינו. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל שהיא וכל שאר החטופים יחזרו כמה שיותר מהר.
דור, תודה רבה.
תודה רבה לכם שאתם שאתם לי להשמיע את הכל, את הסיפור של דורון. תמשיכו לספר, להפיץ, להריח, לעשות כל מה שאתם יכולים בשביל שהסיפור הזה לשנייה לא ירד מסדר היום, וללחוץ על זה עד שכולם חוזרים.
הלוואי. תודה, תודה רבה דור.
תודה רבה לכם, תודה.
חן ביאר, כתבנו בצפון, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה בצפון היום ובסוף השבוע?
טוב, עברנו סוף שבוע עם יחסית כמות גדולה של אירועים שלא כל כך בדומה לשבוע שקדם לו. אתמול ראינו גם יירוט של כלי טייס בלתי מאויש שהתקרב לישראל ויורד בשטח לבנון, גם נפילות, גם באזור ארדוב בצד המזרחי, וגם ליד שלומי בגליל המערבי, כשבחלק מהאירועים חיזבאללה מתהדר בכך שהוא משתמש באחת מהרקטות הכבדות שיש באמצעותו, שיכולות לשאת משקל גדול בהרבה של חומר נפץ מהרקטות בהשוואה לטילי נונטט, או לרקטות שהוא עושה בהן שימוש באופן תדיר יותר. וראינו רצף של הזקות שהוא באמת היה חריג ביום שישי בערב, זה קרה אחרי תקיפה של צהל, היו כמובן גם הרבה תקיפות אתמול, אבל בשישי בערב תקיפה של צהל שבה נהרגים ארבעה מחבלים של חיזבאללה, ומיד לאחר מכן רצף של שיגורים לאזור הגליל המערבי. אם אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על מספר הנפילות, אז המספר הוא לא גדול במיוחד, אבל הם שוגרו ככה בהדרגה אחת אחרי השנייה, ולכן היה רצף של שבע אזעקות בפרק זמן של מעט יותר משעתיים, וגם טיל נונטט שנורה בפרק הזמן הזה ופגע בבית, גרם שם נזק לבית במושב אביבים. היו נפילות גם באזור של זרית, אדמית, וערב אל הרמשה, הרבה מאוד שיגורים בפרק זמן מצומצם יחסית.
תן עוד מילה על ערב אל הרמשה, תמקם אותנו רגע, ומה מבחינת נזקים שם וירי לעבר הכפר?
טוב, ערב אל-עראמשה זה מקום שאנחנו רואים כבר מתחילת המלחמה שהוא נקודה אסטרטגית. ראינו שם בימים הראשונים, אתם זוכרים, התקלות קשה מאוד של מחבלים של חמאס לבנון שהצליחו לחדור לשטח ישראל, והיה שם קרב קשה שגם נהרגו בו שלושה לוחמים, כולל סגן מפקד החטיבה המרחבית, והמקום הזה סופג ירי באופן כמעט יומיומי. זה כפר שנמצא ממש על גדר הגבול, הגבעה הצפונית שלו, הבתים נושקים ממש, החצרות, מעבר לחצר כבר נמצאת החומה, זה עניין של מטרים ספורים, וגם בצד השני יש בתים של כפר לבנוני, שבחלק מהמקרים אפילו יש קשרי משפחה מהימים שלפני שהייתה שם חומה והיה שם גבול, והיו ישראל ולבנון בכלל, בעצם נקודה שתושבים עזבו אותה, עם הזמן חזרו יותר מאשר במקומות אחרים, בעיקר גברים, נשים וילדים עדיין מפונים, ונמצאים שם בסיטואציה שהיא בהחלט לא פשוטה, כי זה באמת אחד ממוקדי הירי שאנחנו רואים אותם באופן האינטנסיבי ביותר.
אז אנחנו נמשיך שם. חן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
רב סרן במילואים מם, רכז הביטחון של ערב אל-עראמשה, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
מה נשמע אצלכם?
נשמע אצלנו הרבה מאוד הזעקות בימים האחרונים. אנחנו יכולים להגיד שזה הפך לשגרת חיים בכפר ערב אל-עראמשה.
בוא נתחיל עם אולי מה שחן סיים. חן דיבר על זה שתושבים שעזבו חזרו. כמה אנשים גרים ממש היום, הבוקר פיזית, ביישוב?
נכון מאוד. בהתחלה אני יכול להגיד שיש לנו כמעט 1,300 תושבים שמתפנו, ונכון לעכשיו ונכון לבוקר הזה יש לנו בערך 1,500 עד 1,600 תושבים שחיים נכון לעכשיו בערב אל-עראמשה.
שזה מתוך כמה?
מתוך 1,700. מתוך 1,700
תושבים. כלומר כל היישוב חזר הביתה כמעט.
כל היישוב הוא חזר הביתה, כן.
למה? צריך להגיד שאתם ממש ממש קרובים לגבול.
נכון מאוד. עראמשה היום אנחנו כמעט הכפר היחידי שהוא כפר סמוך גדר. הסיבה שרוב התושבים חזרו, וזה משיחות שאנחנו מנהלים עם התושבים, ואנחנו מאיצים את נושא ההסברה על המסוכנות שיש לנו למעלה. חלק אומר שזה כבר נהיה ארוך וקשה להם להתמודד הם מקומות העבודה שהם עובדים באזור שלנו, והם מפונים לנצרת. בראש ובראשונה אנחנו מבינים אותם, אנחנו מבינים את הקושי, זה לא רק קשה להם, זה גם קשה לנו. אבל בסוף צריכים להבין, כמה שיהיו רחוקים מהסכנה, זה כמה שיותר טוב להם.
לא, אז איך מתנהל יישוב שהוא גם מטווח מאוד ונמצא במקום מסוכן מאוד, וגם כל התושבים שלו כמעט, באופן חריג, אולי הכי חריג בצפון, נשארים בבית?
תראה, אני עוד פעם, אתה מסתכל היום על התושבים, יש הרבה פחד, יש הרבה פחד, מבינים את הסכנות ומבינים את הכל, אבל אין מה לעשות, הם משתדלים לנהל שגרת החיים שלהם בכל מחיר.
שזה אומר מה, יוצאים לעבודה, מסתובבים, עורכים קניות?
הם כן יוצאים לעבודה, וכן הם מסתובבים, וכן עושים קניות. אין מה לעשות, אין מה לעשות. אומרים לך, אנחנו כבר מופנים שלושה חודשים, וקשה להשלים עם המצב הזה.
אבל אתם קצת איש של פעילות באזור שאין בו פעילות, נכון?
נכון מאוד. אין שום פעילות, אפילו אין לנו הצעות לילדים לבית ספר.
אז איך מקיימים את החיים? נגיד, איפה התושבים עובדים? בתוך הכפר, מחוץ לכפר?
לא, לא. התושבים בעיקר עובדים באזור, כמו מקומות עבודה בשלומי, בקברי, במצובה, אזור נהריה.
בשלומי, קברי ומצובה, המקומות העבודה שלכם פעילים?
יש כאלה שפעילים, יש כאלה שלא.
אנשים סגורים בבית? אני שואל אם אנשים סגורים בבית, כי צריך להגיד שמהרגע שיורים עליכם, עד שזה מגיע, זה כלום, זה שנייה.
זה נכון, הזמן תגונות שלנו זה מיידי, בערב אל-עראמשה. כן, ברגע שיש ירי לכיוון הכפר, כל אחד נכנס לממד שלו. מי שנמצא בקרוב למקלט ציבורי נכנס אליו. וזה המצב, ככה מתנהלים.
איך המצב רוח?
המצב רוח בקרב התושבים הוא ירוד מאוד. אתה רואה את הפחד בעיניים של התושבים. אבל בסוף, גם מבחינה אחרת, הם גם סומכים עלינו. ואחד הסיבות שהם חוזרים למקום הכי מסוכן כמעט, זה מעיד על הרבה דברים שהם סומכים עלינו וסומכים על כוחות הביטחון.
מה, אתה אומר סומכים עלינו, מה, תאר טיפה את העבודה שלך כרכז הביטחון?
אני כרכז ביטחון, היום אני דואג שתמיד מוריד הנחיות של פיקוד העורף בזמן ירי טילים. אני מסתובב בכפר ימים ולילות. אני מוודא שלא, אלה תושבים ואלה ילדים שמסתובבים ברחובות. ומורידים את הנחיות הצבא בסוף.
חן הזכיר קודם קשרים שיש לתושבים בכפר, גם קשרי משפחה עם הצד השני של הגבול. אתה יכול לתאר קצת איך נראים הקשרים האלה, במיוחד עכשיו בזמן המלחמה?
תראה, הקשרים, אני לא יכול להרחיב יותר מדי בנושא הזה, אבל יש, כן, יש קרובי משפחה שנמצאים בצד השני, אבל קשר אין. אין קשר ואין דיבור ואין שום דבר.
כי מה?
כי אסור. אסור להיות בקשר. Mm.
זה משהו שנפסק ממש עם תחילת המלחמה? כלומר, היה קשר
לא,
קודם?
לא, 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 זה קיים כל הזמן. אין קשר. אין
האיסור קשר. קיים כל הזמן, אתה אומר. גם לפני המלחמה לא היה.
האיסור, והתושבים גם מבינים את זה, שאסור להם כאילו... זה בסוף מדינת אויב, ואנחנו בואו נהיה אחדים בדבר הזה. זה יכול להוביל לכל מיני דרכים שאנחנו לא רוצים להיות בהם. אז הם מבינים שאסור, הם לא מדברים איתם ואין שום קשר איתם.
כלומר, את אומר מדינת אויב שגם אזרחי הם אויב?
גם... לא באזרחי הם אויב, אבל אנחנו יודעים להגיד שארגון הטרור חזבאללה הוא השתלט על כל לבנון. אנחנו מבינים ומכירים את זה מאוד מקרוב.
רב סרן במילואים, מם, תודה רבה רבה שדיברת איתנו. רכז הביטחון של ערב אל-ערם שבצפון.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ביי.
רב סמל במילואים עקיבא חלפון, שלום.
אהלן, מעניינים.
בסדר.
שיחה שחיכיתי לה, אני חייב להודות.
גם אני. מיום שישי.
אני אומר שאני אפילו לא ידעתי שאני רב סמל, אז טוב לדעת.
תמיד שאתה לא יודע מה הדרגה שלך, תן צלצול.
אז אנחנו יכולים גם להמציא את זה. איתנו רב אלוף, רב אלוף במילואים, עקיבא חלפון, שלום.
אבל בבית תורה, אשתי סרן, אני בבית חייל פשוט.
יפה. איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר?
אזור חיוג לא זמין באזור חן יונס.
אזור חן יונס. מה אתה עושה שם בגדול?
מה שצריך לעשות.
מה, גר שם? כאילו מה...
הלוואי, בעזרת השם עוד נחזור, אבל כרגע זה עוד רחוק נראה לי.
כמה זמן כבר שם או ברצועה בכלל?
חודשיים בערך, ולפני זה צפון ובעוטף. מהשביעי לאוקטובר מחוץ לבית.
ומצאת שם משהו מעניין.
כן, בהחלט. מצאנו גבי, יצאנו לכבוש כמה בתים, היה חשד שיש שם פעילי חמאס, ובאחד האיתורים, אתה יודע, התחלתי לפשפש, אחרי שניקינו את הבית, התחלתי לפשפש שם בציוד, ראיתי איזה סבא, כאילו ציוד של מישהו, עם תלושים, אגודת השומרים, רמת גן, אשקלון, תל אביב, מה לא. ובארון שלו מצאתי גביע, בהוקרה לאלי יפרח על שחייה באליפות ליגה ב' שנת 93-94. עכשיו אני בא מהתחום, אני עובד כספורטרפיסט, אז אני יודע כמה חשוב לכל אחד לשמור את הגביעים שלו, לי יש אפילו גביעים מכיתה ג' בבית, אז לקחתי את זה איתי ופרסמתי.
שוב תן את הפרטים, לאלי יפרח בהוקרה על...
על שחייה באליפות, או עלייה לליגה ב' שנת 93-94. אז הייתי בן שנתיים.
של מכבי מכבי בריאות.
כן, זהו. אז חזרתי לבית, אני גר שם באזור, ופרסמתי בפייסבוק של מודיעין.
לקחת איתך את הגביע, כמובן.
חד משמעית, אחי. כל מי שבא בתחום הספורט יודע כמה זה... מזכרות כאלו זה חשובות. וזהו, אז פרסמתי בפייסבוק, בחמישי שחזרתי לבית, שישי בבוקר קמתי, מלחמת עולם, מה שנקרא, עצרות הודעות, טלפונים, מה לא. וזהו.
ועם אלי דיברת? עם אלי יפרח?
עדיין לא, כולם כזה אומרים, השגנו את המספר שלו, השגנו זה, השגנו זה, אני עוד מחכה.
לא צריך לחכות.
יאללה.
אתה יכול להגיד לו שלום.
מה קורה, אלי?
עקיבא, שלום לך.
תאמין לי, הגביע שלך זה הולך איתי כבר שבועיים.
תשמע, אתה אפילו לא מתאר לעצמך מה עשית לי. אתה אפילו לא מתאר לעצמך. אני זרוק במקום אחר של העולם, ברגש, במצב של המלחמה, ופתאומי מגיע לי משהו נוסטלגי כזה לפני 30 שנה. קיבלתי טלפונים מאנשים לפני 30 שנה, בהתרגשות של הדמעות. זה, מצד אחד זה כזה מטורף, מה זה... גביע שנלקח לי מהבית, ברעות היינו גרים אותם תקופה, ואותם אנשים פתאום מתקשרים אליך.
אתה זוכר שהוא נגנב?
את הסיטואציה לא, אבל היינו גרים ברעות, ורעות היה מקום קטן יחסית, רעות מקבים, אפילו את העיר מודיעין לא הייתה קיימת, אז היה שם גל פריצות כאלה, שלא היה לנו אפילו מענה לזה. היינו יחסית מבודדים.
אתה זוכר שפרצו לך הביתה ולקחו את הגביע?
פרצו יותר מפעם אחד, ולקחו יותר מגביע גם, כן.
לא, זה משהו שהעסיק אותך, כלומר, אתה אומר, כן, זכרת איפשהו בתודעה, איפשהו באיזשהו מקום במוח, כן, היה לי גביע שנלקח ממני?
תשמע, אנחנו לעת זקנה, אנחנו משחק בקבוצה, הקבוצה הזו קמה מפנסיונרים פחות או יותר, ופתאומי קיבלה תיוצא, נהיינו רצינים. אז אתה יודע, פנסיונר שפתאומי מקבל גביע, זה מקבל תיוצא יותר חזקה מילד שמתלהב בגביע, אתה מבין? והתחלנו לקבוצה ולגביע כמו, זה כל עולמנו, אתה מבין?
הייתה עונה חזקה 93-94.
מצוינת, דרך אגב, אני חושב ששנה אחרי זה גם עלינו עוד ליגה. היו שם אנשים רצינים, ממש רצינים, כן.
עליתם לליגה א'?
כן, הקבוצה הזאת כבר, היא עלתה, המשיכה לעלות, המשיכה, אנחנו כבר הזדקנו, באו צעירים יותר מאיתנו, אתה מבין? היישובים גדלו, ואז היה כבר יותר מקצועי. אנחנו התייחסנו לזה ממש ברצינות, ממש.
עקיבא, הם עלו עוד ליגה, אולי תחפש שם בכלל יונס בזה, אולי תמצא לו עוד גביע.
אני, בהחלט, אני אכניס את זה ברשימות, אחי.
אלי, תחזיר אותנו אז לעונה ההיא. מה, מי היו הכוכבים של מכבי רעות?
עדי בן ארי, משה זילברמן, שיחקו איתנו, אנשים שיודעים כדורסל, ששיחקו בליגות הגבוהות, הכל.
מה היה התפקיד שלך?
אני הייתי שחקן מן המניין.
לא, איזה עמדה?
3-4, כמו תמיד. עדיין, אני עדיין משחק כדורסל.
מה היו...
ספורטאי, הוא נשאר ספורטאי.
מה היו המעלות שלך כדורסלן? זה יכולת הקליעה, זה הריבאונד, זה בהגנה?
לא, בעיקר המלחמה.
פה אתה מתחבר לעקיבא.
אני לא חייב, אני לא
חייב. לעקיבא יש יכולות במלחמה.
לא, יש לי סקופ יותר גדול לעקיבא.
נו?
אני בטוח שהוא בקרבת הבן שלי, הבן שלי גם נמצא בחניונה.
אופה.
וואלה.
כן, כן, כן.
יש פה קצת הרבה אנשים.
כן, כן, קצת אנשים. הבן שלי גם בחניונה, ברוך השם. הייתה לך שהוא היה מוצא את זה. אתמול הוא התקשר, ניסינו לספר לו, הוא לא הבין, אפילו לא הבין את ההזיה הזאת. כי הרבה זמן הוא היה בבית.
יפה.
עקיבא, עוד מילה למצב רוח שם, על מה שעושים?
החבר'ה במצב רוח טוב, באים לבצע את המשימה שהגענו, בסוף הכי, זה המלחמה הכי מוצדקת בתולדות עם ישראל, ורק תיתנו לנו לנצח ולחסל את החמאס לגמרי, כולנו נהיה מאושרים, שתושבי הדרום יחיו בשקט, מגיע להם, ואחרי זה המשימה הבאה צפון, צריך גם שם להשתיק את האירוע.
יפה. רב סמל, תזכור, אתה רב סמל במילואים, עקיבא חלפון.
נראה לי הורדת אותי דרגה, אתה יודע?
באמת?
אני אבדוק את זה בשלישות עכשיו, אתה יודע?
אם תגלה שיש טעות, אנחנו נחזור ונתקן פה.
עוד כמה גביעים, עוד כמה גביעים.
תמצא משהו, תמצא משהו ותמצא תירוץ להעלות אותך שוב.
עוד כמה גביעים ואתה עולה כמה דרגות, זה בטוח.
אין בעיה, אם צריך טיפולים, אין לי דבר איתי, אני בתחום.
עקיבא, קודם כל, עקיבא, ממש תודה רבה לך. אני אשמח לפגוש אותך. אני אשמח מאוד לפגוש אותך. בעזרת השם, אנחנו ניצור קשר אחר שתחזור, תשמור על עצמך, וממש ממש תודה רבה לך.
בשמחה רבה.
עקיבא חלפון, תודה רבה לך, שמור על עצמך, אלי יפרח, תודה רבה גם לך.
תודה לכם, ביי.
גם שיחזור לשלום.
תודה לכם, תודה לכם, יום טוב.
ביי ביי.
אסף פוזיילוב, שלום.
שלום, בוקר טוב.
למי שלא מכיר, מה
זה? אסף פוזיילוב? כתבנו בדרום, מה זאת אומרת?
רציתי להגיד לו, מי שלא מכיר אותו, שיציג את עצמו, אבל אם אתה לא רוצה, אז תציג במקום זה, אז תציג במקום זה את צו 9, בסדר?
טוב, זה ארגון שקם לאחרונה, מחאה בעצם, על הכנסת המסעיות, מסעיות הסיוע לתוך עזה, שאנחנו יודעים שעוברות רובם, או ככולם, או כל אחד מחשב את זה אחרת, ממש לידי החמאס, כל אותו סיוע הומניטרי, שבין היתר גם מאפשר להם להמשיך את הלוחמה נגד ישראל.
ובשבוע שעבר ההפגנות של החבורה הזו, הפגנות וניסיון לחסום את המסעיות, אלה הצליחו.
נכון, הצליחו שלוש פעמים, שלושה ימים ברציפות, וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שזה הצליח מתחילת המלחמה, ויותר מזה אני אגיד לך, זו הייתה הפעם הראשונה שזה הצליח בעשור האחרון, כי היו הרבה ניסיונות, גם של משפחת גולדין ופעילים, וגם של לוחמים לשעבר אחרי כל מיני מבצעים שהיו, וגם של תושבי סדרות ושל קרם שלום, והם אף פעם לא הצליחו. המקסימום שהם הצליחו אולי זה היה למשהו כמו שעה במקרה הטוב. פה הם הצליחו שלושה ימים, בכל פעם כמה וכמה שעות, פעם אחת שבע שעות, פעם אחת חמש שעות, לעצור את הספקת המסעות לעזה, והמסקנה שפשוט אפשרו להם את זה, בניגוד לפעמים קודמות, כי השוטרים והחיילים שהיו שם לא מנעו מהם להגיע למעבר, למרות הצהרות סלש דרישות של לא פחות מהנשיא האמריקאי ושר ההגנה האמריקאי, אבל אתמול, אחרי שראש הממשלה שלנו בעצם אומר שזה דבר שהוא לא מקובל לעצירת הסיוע הומניטרי, הבוקר הם מנסים שוב להגיע ולעצור, הם חושבים שהם יצליחו, מסתבר שלא, מסתבר שהיום, כעת פשוט עוצרים אותם מלהגיע ולחסום את המסעיות. אין שם כל כך הרבה פעילים שהגיעו. מההתרשמות שלי, אגב, תקנו אותי אם אתם מכירים אחרת, אבל בעיקר מדובר בארגון הזה בפעילי ימין, הרוב לפחות, ופשוט הפעם גם יש שם שוטרים, ביניהם גם קצינים בכירים, שהעמידו שם מחסומים כאלה ממתכת, גדרות ממתכת, וגם יש חיילים שעומדים שם, ופשוט לא מאפשרים להם לחסום את מעבר המסעיות, מסעיות הסיוע לתוך עזה, אז כרגע זה לא מצליח להם, אחרי שלושה ימים שכן עשו את זה, וזה היה משהו מאוד הצהרתי והדהד בעולם, שוב, כי פשוט אפשרו להם לעצור, כרגע לא מאפשרים להם, ונכון לכרגע, המסעיות פשוט נכנסות לתוך עזה.
תודה רבה, אסף פוזיילוב.
תודה.
תודה. עורך הדין יובל קפלינסקי, שלום.
שלום.
משרד גדעון פישר ושות, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. תובנות שלך להחלטת בית הדין בהאג?
התוצאה האופרטיבית בעיניי הייתה צפויה. לגבי הנרטיב של מי פה זכה, אז גם זה הכל עניין של ציפיות. בעולם הערבי ובדרום אפריקה חוגגים ניצחון מעצם העובדה שהושיבו את ישראל בבית הדין, ומעצם העובדה שבית הדין נתן צווים נגד ישראל. זהו הישג סימבולי עצום.
בואו בישראל... נזכר רגע בתוצאה. התוצאה אומרת... בית הדין לא קובע כרגע שישראל מבצעת ג'נוסייד בעזה, ולא מוציא איזה פסיקת ביניים שאומרת ישראל צריכה לעצור את המלחמה עכשיו, אבל כן נותן מה שכינית סעדים. תסביר מה מדובר.
הוא נתן את הסעדים, סעדי הביניים שהם באמצע. הוא לא נתן לישראל הוראה להפסיק את הלוחמה, הוא לא הוראה לישראל לחדול מביצוע מעשים שמהווים או עלולים להוות ג'נוסייד. הוא גם לא אמר לישראל, אני מבקש מכם להימנע מפעילות ספציפית. הוא השתמש במונח להימנע ובמונח לנקוט את כל האמצעים האפשריים, אבל לא אמר, תפסיקו לגרום להרס בעזה, תפסיקו להפעיל חימוש במשקל בלתי פרופורציונלי למטרות. הוא אמר, תשתדלו להימנע ולקחת את כל האמצעים כדי, וכאן הוא הביא ציטוט מדויק, מילה במילה מאמנת הג'נוסייד, שזה בעצם ניסוח דיפלומטי זהיר שלא קובע מסמרות אם היה או לא היה, רק אומר, קחו בחשבון את המחויבות שיש לכם.
ותדווחו לי גם בהמשך, מה קורה?
מה שאפשר, רק הניסוח הזה מאפשר לשופטים כמו השופט ברק, כמו השופטת מאוגנדה, לומר שהצווים האלה הם לא יותר מאשר הדהוד או תמונת מראה של מה שממילא ישראל מחויבת לו במסגרת אמנת הג'נוסייד.
מהו אותו דיווח שאנחנו אמורים למסור לגוף הזה?
אני רק אציין שהתחלתי לגבי הישג, לא רק העולם הערבי חוגג, גם ישראל יכולה לציין הישג, מעצם העובדה שלא ניתן צו להפסקת הלחימה, ואפילו השופט מדרום אפריקה ואפילו שופט מלבנון שישב שם, לא חשבו שנכון לתת צו כזה. זה הישג ביטחוני אופרטיבי, אז צד אחד מקבל הישג סימבולי גדול, צד אחד הישג ביטחוני, אולי זו החלוקה שנגזרה עלינו, לקחת לנו את הביטחון ולתת להם את הסימבוליות. אולי זה גם מפתח לפתרונות מוסכמים בעתיד, אבל לא על זה רציתם לדבר. אתה שואל לגבי העתיד.
כן.
לגבי העתיד שני דברים. אחד, קודם כל יש לנו דוח להגיש. ישראל צריכה להגיש דוח תוך חודש ממתן ההחלטה. דוח איך היא עומדת בצווים שניתנו. ניתנו צווים גם לגבי התבטאויות, אז ישראל צריכה לשבת ולחשוב איך היא מדווחת על ההחלטה. על הדברים האלה, ויהיה הליך עיקרי שיקח שנים.
זה אחד משני הצווים שאליהם מצטרף גם אהרון ברק.
כן, כן. יהיה גם הליך עיקרי שבו עוד הרבה שנים בית הדין יידרש להחליט האם לגופו של עניין הוכח שישראל ביצעה ג'נוסייד, הרף שם הרבה יותר גבוה, ויש יותר מרמזים וסימנים גם בהחלטה הזו, וגם בהחלטות העצמאיות של השופטים שלא שמענו ביום שישי, אלא יכולנו לקרוא באתר האינטרנט, שם יש רמזים שהתביעה של דרום אפריקה תידחה, ולא ייקבע שישראל ביצעה ג'נוסייד.
תגיד, כמה משמעות יש לעבודה שאנחנו עושים סביב הדבר הזה, ההכנות, המסמכים? זה בית דין אמיתי? סליחה על השאלה?
אין לי שום אינדיקציה שהם לא. שקוראים את ההחלטה, אז היא מקוממת בגלל שהיא לא נותנת מספיק משקל לדברים שהיינו רוצים לראות, ואכן השופט ברק חולק ותובע את אלבונה של ישראל ואפילו את אלבונו של העם היהודי מבית הדין על עצם העובדה שהוא קישר את העניין לג'נוסייד. אבל כשקוראים את הניסוחים הזהירים ואחרי זה החלטות כמו החלטה של השופטת מאוגנדה שאמרה אין פה ג'נוסייד, והשופט מגרמניה שאמר אין פה ג'נוסייד ובעצם קיבל את הטענות של ישראל ואמר חבל שבית הדין לא מתרשם, הוא אומר לדרום אפריקה בעתיד יהיה קשה מאוד להתמודד עם הטענות של ישראל שמראה שהיא מפנה את תושבים מאזורי לחימה, שהיא נותנת סיוע הומניטרי. יש שם שופטים שלגמרי איתנו. כדאי להקשיב להם, לא כדאי לומר כולם אנטישמים, כולם נגדנו. לדוגמה, השופט הגרמני שמבין עניין, כותב לנו גם הערה לעתיד. הוא נותן הערה לשני הצדדים שהופיעו בפניו. ואומר, הם דיברו אחד מעל השני, הם דיברו בשני קווים שלא נפגשים. לא שמעתי כמעט מהצד הדרום אפריקאי התייחסות לפעילות ההומניטרית של ישראל ולעובדה שהיא מפנה אזרחים מאזורי לחימה, וגם לא שמעתי מהצד הישראלי כמעט התייחסות לדוחות של האום על הקטסטרופה ההומניטרית בעזה.
אבל יובל, אחרי כל הניתוחים האלה בסוף אנחנו פה, אנחנו לוקחים מנקודת הנחה שהאירוע הזה היה סביר, בסוף אחרי 7 באוקטובר ומה שעברנו, העולם או נציגיו יושבים ודנים ושופטים אותנו שם.
הם לא יכולים, בית הדין אין לו בחירה במעודן. הוא דן, הוא כמו בית משפט אזרחי.
לא, בסדר, אתה הולך למקום משפטי, אני אדבר על המשמעות.
כן, אז הם עשו מאמץ, נתנו, הזכירו גם את האירועים של השבע באוקטובר וגם את החטופים. עכשיו, שופטים שחשבו שזה לא הוזכר מספיק, כתבו את זה בחוות הדעת העצמאיות, גם השופט מגרמניה, גם השופטת מאוגנדה, גם עניין החטופים. השופט ברק כותב שהוא מצטער שבית הדין לא ניצל לסמכותו כלפי דרום אפריקה.
לא, רגע, בהמשך לשאלה של קלמן, ומה שהזכרת, שבעולם הערבי חוגגים את עצם זה שישראל, שבית הדין הזה דן בשאלה האם ישראל ביצעה ג'נוסייד כן או לא, זה כבר הישג לפלסטינים, לעולם הערבי, היה משהו שאנחנו היינו יכולים לעשות, אני מדבר מחוץ לזירת המלחמה עצמה, לזירת הדיפלומטיה, הפוליטיקה, כדי להימנע מלהגיע לסיטואציה הזאת?
להימנע מהדיון לא יכולנו. בדיוק כמו שכשאתה מקבל כתב תביעה, אתה חייב לבוא לבית המשפט, ולא משנה כמה מופרכת התביעה נגדך, זה לא כמו בית הדין הפלילי ל-ICC שמנהל חקירות, ורק אם החקירה מניבה ראיות, הוא מוציא צווי מעצר. בית הדין הזה הוא פסיבי. מדינה א' מגישה תביעה נגד מדינה ב', מדינה ב' צריכה לבוא ולהתדיין. זה מה שקרה פה. לכן עצם הדיון הוא לא הישג. העובדה שבית הדין לא גלגל לדרום אפריקה מכל המדרגות, אלא ראה לנכון להוציא צווים לנוכח מה שהוא רואה שקורה ברצועת עזה, בזה העולם הערבי רואה הישג ומותר לו.
תגיד מילה אחת על השופטת מאוגנדה שהלכה איתנו לכל אורך הקו, אפילו יותר מאהרון ברק שלנו.
זה לא עניין של יותר, זה עניין של סגנון. אני חושב שפה...
אתה עובר סעיף-סעיף, היא הייתה איתנו בכל הסעיפים.
כן, באופרטיבי, אבל מהותית הם חושבים אותו דבר. היא פורמליסטית, היא שמרנית, והיא אומרת, אם אין אמנת ג'נוסייד, אני לא עושה שום דבר. השופט ברק ניסה להחדיר שם אולי גם לעמיתיו איזושהי ניצוץ של אקטיביזם, ואמר, אתם מוצאים פה צו הומניטרי, אני גם יש לי ספקולציה שהוא ניסה להכניס את עיני החטופים, יש אינדיקציה לזה. הוא אמר, אני מצטער שבית הדין לא ראה לנכון להוציא לדרום אפריקה צו שתנצל את קשריה עם חמאס כדי לפעול לשחרור החטופים מיד וללא תנאי. אני רואה בזה רמז שהוא אמר להם, אתם מוצאים צו הומניטרי. הצו הומניטרי לא באמת נדרש בגלל אמנת הג'נוסייד, הוא נדרש בגלל הדין הבינלאומי ההומניטרי. אז אם אנחנו כבר בדין בינלאומי הומניטרי, בואו נוציא עוד צו גם עניין החטופים. כנראה שזה לא הצליח עד הסוף, אבל הוא מודיע שזה לא קשור לג'נוסייד, שני הצווים שהוא תמך בהם קשורים לעניינים אחרים, והוא מצא לנכון להוציא אותם, הוא גם מנמק למה. זה לא אומר שהוא קיבל משהו מהטענות של דרום אפריקה בעניין הג'נוסייד, נהפוך הוא יוצא הכי חוצץ והכי נחץ נגד הקישור בין העניין שבפנינו לבין הג'נוסייד.
עורך דין יובל קפלינסקי, תודה לך.
תודה לכם.
השקד פורח בארץ אהבתי מחכים לאורח
שבע עלמות שבע אימהות שבע קרות בשער
שבע עלמות
שבע קרות בשער שבע קרות בשער בארץ אהבתי על הצרי
חזי אמיאור דוקטור, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
כיף של שיר.
כן, קשה להפסיק אותה, כן. נגיד על זה כמה מילים בהמשך. טוב, אנחנו, יש לנו כמה ימים של רגיעה, אז...
אז הרשית לעצמך.
כן, יוצאים החוצה, השבוע, שבועיים האחרונים, רואים את המחזה הכל כך יפה הזה של פריחת השקדיות. גדלנו על זה, אני חושב, כולנו, כבר מימי השקדיה פורחת, שזה כבר הרבה מאוד שנים, ואפילו עוד הרבה לפני כן. כי אנחנו תופסים את הפריחה של השקדיות כמראה מאוד ארץ ישראלי. אני אביא רק דוגמה אחת, את שיר ההודיה, ליווית אותי ארצי בלא בן שקדיה, של מרדכי זעירא שעוזב את הארץ במלחמת העולם השנייה באירופה. השיר שלנו בארץ אהבתי מגיע מתוך מחזור שירים קטן של לאה גולדברג, מהשנים הראשונות של המדינה, שהכותרת שלו הוא משירי ארץ אהבתי. הוא מתחיל, הוא עם שלושה שירים, מתחיל במכורה של ארץ נוי אביונה, ממשיך בארץ אהבתי השקד פורח, ומסתיים בשיר שלא הולחן, בארץ אהבתי האביונה, שזה בעצם כותרת שורה שמחברת בין שני השירים האלה, מכורה שלי וארץ אהבתי. האמת שאני מוכרח להודות שאני לא מבין עד הסוף את השיר הזה, הוא נראה לי שיר די מסובך, גם כל המחזור כולו. למשל השאלה...
לא, נתת פה פרשנות לשירים...
יותר לא מובנים.
סבוכים, סבוכים, וכן, ופטלטלים, ויצאת בשלום.
זה חלק מהעניין, לפעמים אתה לא מבין. אתה לא מבין, לא יודע, מי זה האורח הזה, שכל הזמן מצפים לו, מי יפתח לו את הדלת, ואגב, כאן חשוב לי להזכיר שיש לשיר שלנו עוד כמה שורות שלא הולחנו, אולי נקרא אותם כאן. אני ישנה וליבי ער על פני ביתי האורח עובר, והבוקר אור ובחצר אבן בודדה מתגוללת. אז אולי האורח הזה, שמופיע פה שוב, אולי זה קשור, זה ממש פה שומעים את אווירת ההחמצה של הרעיה והדוד משיר השירים.
אתה מבין למה מוני אמריליו לא הלחין את הבית הזה?
כן, האם אני מבין?
כן.
אני לא מבין, קטונתי, אבל... קשנו, לא יודע. אגב, אתה יודע מי עוד לא היה בטוח לגבי השירים האלה? לאה גולדברג עצמה. היא שלחה את השירים האלה לפרסום, וכתבה וצרפה משפט, את המשפט הבא לאורך. צרור קטן ומשונה במקצת, והם דברים שאינני בטוחה בהם. ככה היא כתבה. אז מה אנחנו נגיד? עכשיו, יש פה שאלה גדולה. יש מי שאמרו שהשירים האלה נכתבו על ארץ ישראל, יש מי שאמרו שהם נכתבו על המולדת שלה בליטה. ויש בכלל דעה שזה לא ארץ ממשית בכלל, זה איזושהי ארץ חפץ או ארץ דמיונית. אם נתעכב רגע על שני השירים המאוד מוכרים כאן, כן, מחורה שלי והשיר שלנו, אז יש קשר חזק ביניהם. יש את השביעיות, למשל. השיר הראשון מדבר על שבעה ימים הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ארוכים, ושבעה ימים הלבבות פתוחים. והשיר שלנו על שבע עלמות, שבע אמהות, שבע קלות בשער. מי אלה? אני לא יודע. ויש גם את האבן, שאצלנו, כמו שקראתי בחצר, אבן בודדה מתגוללת, מחזירה אותנו לאבנים מהשיר הקודם, כן, של... על כן אלך לכל רחוב ופינה, לכל שוק וחצר וסמטה וגינה, מחורבן חומותייך כל אבן קטנה על הקטע לשמור למזכרת. טוב, עד כאן כל מה שאנחנו לא מבינים. מילה על הלחן. מוני אמריליו, שבדיוק היום הוא בן 92, יום הולדת שמח למוני אמריליו, הוא הלחין את השיר הזה לצוות הווי של הצנחנים, באירוע שהספרייה הלאומית עשתה לפודו לפני 15 שנה, כשהוא העביר אלינו את הארכיון שלו, הוא אמר שם שחמש שנים השיר הזה היה מונח על השולחן שלו. הוא מאוד רצה להלחין אותו, הוא ראה בו יצירת מופת, אבל כשהוא שמע את כל הפעמונים של רוחם הרז, תוך יומיים הוא הלחין אותו ונתן לשיר את השיר הזה. וגם אם, גם אם המשורר או המשוררת התכוונה לזה, וגם אם לא, אנחנו תופסים היום את השיר הזה כשיר הכי ארץ ישראלי שיש. היו תוכניות רדיו ותוכניות טלוויזיה בשם הזה, משירי ארץ אהבתי, ארץ, בארץ אהבתי, על סיפורי ארץ ישראל, על שירי ארץ ישראל. מצאתי בקטלוג של הספרייה הלאומית יותר מ-20 ספרים שנקראים בשם הזה, שאנשים פשוט משתמשים בו כדי להביא את השירים או את הסיפורים של, של ארץ ישראל, של ארץ אהבתי. כולם, אגב, אחרי שהולחן ובוצע בשנת 1975, מה שאנחנו שמענו. ורק עוד רמז קטן, קחו את השטר של 100 שקל, וליד הפנים שלה גולדברג תראו את השקדיה שפורחת שם, את הענף הזה שלה עם, עם הברכים.
יפה.
כך שלפחות מבחינתנו השקדיה הזאת היא ארץ ישראלית לגמרי, בדיוק כמו מה שאפשר לראות בעונה הזאת, ואולי אני אוסיף שעדיין יש לנו 24 משפחות שיושבות שבעה השבוע, בתקווה לשעה טובה וברוכה המשכיחה כל צער.
חזי אמיר, תודה רבה.
תודה חזי.
בוקר טוב.
דווקא בשירים כאלה שחזי תיאר, שהם רב הנסתר בהם על הגלוי, אני יותר מוצא את עצמי.
מה זאת אומרת מוצא את עצמך? מוצא את הגלוי או...
מוצא, כשהמשורר משאיר לך פתחים להיכנס בהם...
לא, אני שואל אם אתה מנסה לסגור את הפתחים האלה עם פרשנויות משלך.
כן, כן.
רוצה לתת לנו פה פרשנות קטנה?
תראה, מי עיני נשר לו ויראינו, מי לב חכם לו ויקירנו, מי לא יטעה, מי לא ישגה, מי יפתח לו הדלת. אני אפילו לא אתן לך את הפרשנות של מה אני חושב על זה, כדי לתת לכל אחד מהמאזינים להרגיש את מה שהוא רוצה.
שיעורי בית למחר. שי פרל מוטר ערך, נדב רוזנצוויג הפיק, אמיר שמואלי היה טכנאי השידור, אסף ליברמן פירש כאן שירה.
קלמן ליבסקין, תודה רבה לך.
להתראות אסף. לאורח.
שבעלמות, שבאימא.